קראנו פה את הטור גם בשבוע שעבר. קרא את זה עוד פעם, תניא בפרקי דרבי אליעזר. בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההר, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות. והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר שנאמר, עלה אלוקים בתרועה. לכן התקינו חז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה ובכל החודש, כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, וכדי לערבב השטן. הנקודה הזאת, זה מה שרציתי לנסות להבין. כתוב כאן שיש דין ערבוב שטן גם בחודש אלול. כך כתוב כאן. צריך לערבב את השטן גם בחודש אלול. המושג לערבב שטן עצמו הוא לא ברור לנו כל כך. אבל בכל אופן אנחנו מבינים שצריך לערבב את השטן בראש השנה, משום שאז השטן עומד לשטן לנו כמובן, אז הוא מסתין את אותם טענות, את אותם דברי שטנה שהוא אומר עלינו, אז צריך לערבב שלא יאמר. איזה עניין יש לערבב שטן באלול וגם בגמרא כתוב ואמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? למה תוקעים? רחמנא אמר תקעו. אלא למה מריעים? מריעים, רחמנא אמר זיכרון תרועה. אלא למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים, ותוקעים ומריעים כשהם עומדים? אז כתוב בגמרא, כדי לערבב השטן, אומר רש"י, שלא יסתין כשישמע ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים דבריו. אז כתוב כאן שהטעם, וזה מפורש בגמרא, דברי רש"י הרי מפורשים בגמרא, הטעם של מה שקורה, ערבוב השטן שקורה, זה מפני שישראל מחבבים המצוות. דהיינו, את אותה תקיעה מחויבת, אותה תקיעה ותרועה מחויבות, שאותם צריכים בין כה וכה לתקוע ולהריע. כתוב, רחמנא אמר תקעו, ורחמנא אמר זיכרון תרועה. צריך לתקוע ולהריע. אותה תקיעה ותרועה המחויבת, אז אותם, אם עושים אותם בחיבוב, עושים אותם טוב יותר, בחיבוב יותר, כשרואה שישראל מחבבים המצוות, אז אותה תקיעה מועילה לערבוב השטן. אז כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים בינתיים מה זה. אבל על כל פנים מפורש בגמרא שזה מועיל מתוך עובדת היות ישראל מחבבים המצוות. אין לזה כל קשר לתקיעות של אלול. התקיעות של אלול אין להם שום שייכות לחיבוב מצווה. אין שום חיבוב מצווה בתקיעות של אלול. אלול אין בו מצווה ואין בו חיבוב מצווה. התקיעות הן תקיעות לעורר, אבל אין בתקיעות האלה כל טעם של חיבוב מצווה. חיבוב מצווה פירוש שאת אותה מצווה מחויבת עושים כשהם יושבים, חוזרים עליה כשהם עומדים, עושים אותה כך, עושים אותה כך, עושים אותה בכל מיני אופנים, כאילו משתדלים בה הרבה, עושים אותה בכמה צורות, בכמה אופנים, בכמה כך. זה נקרא חיבוב מצווה. וכשהוא אותו אחד שאותו אנחנו רוצים לערבב, כשאותו אחד רואה שישראל מחבבים המצוות, כך לשון רש"י, כשהוא רואה שישראל מחבבים המצוות, מסתתמות טענותה. אבל מה לזה ולתקיעות של חודש אלול? מה בחודש אלול? איפה יש כאן זכר של חיבוב מצוות שבגלל זה התערבב השטן? על כל פנים למדנו שישנם שני, מה שנקרא, לערב השטן. פעמיים זה בא. זה בא בראש השנה וזה מטעם אחד, וזה בא בכל חודש אלול וזה על כורחנו מטעם אחר. אז ננסה להבין, שוב, כמו תמיד, ננסה להבין לפי ערכנו באופן פשוט. פירוש המושג לערבב השטן, לפי ערכנו, לערבב השטן. הגמרא בסוף פרק ראשון בבבא בתרא אומרת, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. הכיצד? יורד ומסית, עולה ומסתין, נוטל רשות ויורד ונוטל נשמה. אלה הם שלושת הפעולות שהם אחד. שלושת הפעולות, זה מה שהגמרא אומרת. הוא. אותו אחד עושה את שלושת הדברים האלה. כלומר, שלושת הדברים האלה הם שלושה חלקים של אחד. הוא יצר הרע, הוא עצמו, אותו אחד שהוא מסית. מסית בתף. אז אותו אחד שהוא מסית, אז אותו אחד גם מסתין, כן, הוא בא, עולה וחזרה למעלה, אותו אחד שכשהוא מגיע פה למטה, אז פה הוא מסית, דהיינו הוא מתה, כאילו משפיע לעשות את ההדרות, מסית, מפתה, דוחף לעשות את ההפך, והוא בעצמו בא ומעיד כנגד בדברי שטנה למעלה, הוא עצמו בחלק העליון שלו, שם אותה מציאות עצמה, אותה מציאות עצמה שכאן למטה היא מתגלה בהסתה לעשות עבירה, אותה מציאות עצמה מתגלה למעלה בחלק העליון שלה בהסתנה, בדברי שטנה על אותו אחד שהעיז לעשות עבירה. הרי הוא העיז לעשות את מה שאתה, הרי אתה הסתת אותו לזה, אבל זאת מציאותו, זה עניין בפני עצמה, אבל בכל אופן זאת מציאותו של הרע. הוא יצר הרע, הוא השטן והוא מלאך המוות. את שלושת הפעולות האלה עושה דבר אחד, זאת מציאות אחת כמו שהיא. החלק האחד שלה, החלק הנמוך, החלק התחתון, שהוא כאן נמצא איתנו, שמתחבר אלינו, אז כאן הוא מתגלה באופן של מסית לדבר עבירה. חלקו העליון מתגלה כמי שהוא עושה הכל כדי שאותו אחד שהוא סט על ידי, על ידיו עצמו יקבל את כל מלוא העונש. הוא השטן, הוא השטן, הוא אומר את כל דברי השטנה. במקום אחר בגמרא כתוב שהוא מעיד, כן? למטה הוא כאילו בעל הדבר ולמעלה הוא כאילו נעשה העד. אבל בכל אופן זאת אותה מציאות עצמה, הוא יצר הרע, הוא השטן והוא מלאך המוות. לערבב את, זאת אומרת, שלושת הדברים האלה בצורה כזאת הוא פועל, אותה מציאות פועלת כך. בזמן שהוא יצר הרע, אז גם הוא השטן והוא מלאך המוות. לערבב אותו פירוש, לשנות לו את המהלכים. האפשרות האחת והיחידה לשנות, לערבב לו את הסדר, זה לא להיות נתון תחת ההשפעה של היצר הרע. ברגע שמסתלק ההוא יצר הרע, אז הוא, זה לא הסדר שלו, אז הוא מתערבב. זה לא הסדר שלו, הוא לא יכול להסתיק. משום שכך הולכת, הסתנה הולכת בצורה כזאת. הוא יצר הרע, כאן, זה מתחיל פה. הוא יצר הרע, הוא השטן והוא מלאך המוות. סדר הדברים מתחיל פה ביצר הרע, ממשיך בשטן וממשיך אחר כך במלאך המוות. ברגע שכאן הסדר הזה מתערבב, כשהסדר הזה נקטע באיזה מקום שהוא, כשהסדר הזה לא, הוא לא הולך כאן בזה, זה מה שנקרא לפי ה, שוב אנחנו מדברים לפי נמיכות קומתנו שלנו, לפי הדרגה שלנו, כמה שאנחנו יכולים להבין, זה נקרא לערבב השטן. איך אפשר לקחת את השטן ולערבב אותו? את מי מערבבים פה? מה מערבבים במה? לערבב זה הפירוש תמיד, לקחת שני דברים ולערבב אותם זה בזה. זה נקרא ערבוביה, תערובת, אני יודע, ערב רב. כשדבר מתערב בדבר, אז על זה יש הלכות תערובות. מתערב דבר כזה בדבר כזה, דבר, זה נקרא תערובת. תערובת זה נקרא שמתערב דבר אחד בדבר אחר. איך אפשר לערבב השטן? מה פה מתערבב במה? הפירוש, כיוון שהשטן הוא מורכב מהחלקים האלה, אז כשלוקחים את החלקים האלה, את החלקים האלה, ולא מעמידים אותם בסדר, לא מעמידים אותם בסדר, זאת אומרת, הוא לא יכול להתחיל כמו שהוא מתחיל. הוא יצר הרע, וכאן זה נקטע, זה לא עובד. הוא כיצר הרע, הוא לא פועל. הכיצד, מה שכתוב בגמרא, יורד ומסית, עולה ומסתים. כך כתוב בגמרא. זה סדרו. מי שמערבב את הסדר הזה, מערבב את השטן. כלומר, ערבוב השטן נעשה באופן אחד בלבד. לא מקבלים את החלק הזה. כאשר החלק הזה לא מתקבל, כאשר החלק שנקרא הוא יצר הרע, כשהוא לא מתקבל, אז נעשית ערבוביה. נעשית ערבוביה, אז המהלך משתבש. עכשיו, ננסה קצת להבין, קצת, שוב, לפי ערכנו. ישנם שני אבות ליצר הרע. ונגיד את זה בלשון הגמרא. שני חלקים. הגמרא בעבודה זרה, בדף ה' עמוד ב', כתוב בגמרא כך. בדומה לזה, קצת באופן אחר, זה כתוב בגמרא בסוף פרק ראשון בבבא קמא. אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה, מאי דכתיב אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור. כך כתוב הפסוק, אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור. אשריהם ישראל, בזמן שעסוקים בתורה ובגמילות חסדים, יצרם מסור בידם. ואין הם מסורים ביד יצרם, שנאמר אשריכם זורעי על כל מים, זורעי ואין זריעה אלא צדקה, ואין מים אלא תורה. דהיינו, אשריכם זורעי, דהיינו צדקה, על כל מים, היינו תורה, אשריכם זורעי על כל מים, והם אלו שהם זורעי על כל מים, הם משלחי רגל השור והחמור. משלחי רגל, רש"י, משלחי רגל, משלחים ומשליחים רגלי יצר הרע, הבעל האדם. הם כאילו משליחים אותו מעליהם. משלחי רגל השור והחמור, דהיינו, הם לא מקבלים אותם, הם משלחים אותו, אותם, את רגל השור והחמור, הם משלחים מעל פניהם. משלחי רגל השור והחמור מעל פניהם. במה? בזורעי צדקה על כל מים, תורה. זאת אומרת, כל מי שעוסק בצדקה ובגמילות חסדים, בצדקה ובתורה. כך כתוב. ואין זריעה אל הצדקה שנאמר זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד, ואין מים אל התורה שנאמר הוי כל צמא לכול המים. משלחי רגל השור והחמור. תנת ואליהו כתוב בגמרא, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסע. אז מפורש כאן בדברי הגמרא שיצר הרע, אותו אחד שאנחנו משלחים אותו מעל פנינו, אז הוא נקרא שור וחמור. כך הוא נקרא. זאת אומרת, אחד משמותיו שור, אחד משמותיו חמור. משלחי רגל השור והחמור, זה מה שהגמרא אומרת. אשרי הם ישראל, בזמן שעסוקים בתורה ובגמילות חסדים, זה פירוש הפסוק, אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור. אשריהם ישראל בזמן שעסוקים בתורה ובגמילות חסדים, יצרם מסור בידה. יצרם כלומר משלחי רגל השור והחמור. דהיינו, התורה קוראת, כאן הפסוק הנביא, קוראים ליצר הרע בשמות האלה. אלה הם שמותיו. אז היצר הרע נקרא באלו השמות. השמות הם שור וחמור. כך הוא נקרא. אחד מהם מתבטל בצדקה ואחד מהם מתבטל בתורה, ואחד נקרא שור ואחד נקרא חמור. העצה היעוצה, כמו שכתוב בסוף הגמרא, העצה היעוצה זה לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול וכחמור למסע. כך בצורה כזאת האדם מבטל מעל עצמו את שני היצרים האלה שזה שמם, שור וחמור. אלו דברי הגמרא, זה מה שכתוב. במהר"ל, בעיקר בנתיב כוח היצר, בעיקר שם, אז המהר"ל מבאר את זה, את דברי הגמרא. אנחנו נגיד קצת מדבריו עם תוספת ביאור, הדברים קצת צריכים ביאור. כך, זה מאוד ידוע, דברים ידועים מאוד, זה גם בטבע הדברים, כל אחד יודע. רוב תבואות בכוח שור. שור מצטיין בכוחו, בכוח רב. בכוח רב, הוא רב כוח. הרבה כוח, רוב תבואות בכוח שור. השור הוא בעל כוח גדול. זאת אומרת, הרבה כוח יש. החמור כידוע הוא בעל סבילות רבה, בעל, כן, כושר קליטה גבוה מאוד, זאת אומרת, כושר סבילות מאוד מאוד גבוה. יכול לסבול הרבה, הוא יכול, כן, אפשר להעמיס עליו הרבה. הוא לא מצטיין ברוב כוח, אבל הוא מצטיין בדרגה מאוד גבוהה של סבילות. החמור נקרא כך, כמובן, על שם היותו המייצג של מה שנקרא חומר. זה כבר כתוב גם בחזל עצמה, שלכן כך נקרא החמור. והדברים ידועים, מאוד מפורסמים בראשונים. החמור נקרא כך על שם העובדה שהוא חומר. חומר. חומר זה תמיד הדבר הסביל בבריאה. זהו הדבר שמצד עצמו אין לו שום... הוא כשלעצמו, הוא אך ורק מקבל, הוא אך ורק סובל. הוא נושא את הכל, הוא סובל את הכל. הוא החומר. החומר כשלעצמו זה לא דבר פעיל, זה דבר כשלעצמו הוא דבר סביל. לכן החמור ידוע מאוד, כן? הוא ידוע מאוד כלא זריז, כעצלן, כן? עד שמזיזים אותו. בטבעו, טבעו הוא טבע החומר, כמו שכתוב מפורש בחזל, והדברים ידועים מאוד, מאוד ידוע מי ש... זה גם בטבע הדברים כך. טבעו הוא טבע החומר, מטבעו הוא לא זז ממקומו, כטבע החומר. טבע החומר שהוא מושך לכיוון, כן, לכיוון מנוחה, לכיוון עצלה, תפיל תרדמה. הוא עצל, הוא לא יזוז. צריך להקות אותו חזק עד שהוא יזוז. אם במקרה כבר חמור רץ, אז יש כאן סיבה מיוחדת. זה בדרך כלל, ברוב המקרים זה סיבה משום שהוא. הוא מתכוון למנוחה שתבוא אחרי זה. ככה זה. פסוק כתוב, שוט לסוס ומתג לחמור ושבט לגף כסילים. שוט לסוס ומתג לחמור ושבט לגב כסילים. כך כתוב בפסוק במשלי, אומר על זה הגרא. סוס בטבעו רץ, הוא לא צריך שוט. אם הוא צריך משהו זה מתג. מתג זה נקרא מעצור, דבר שעוצר. חמור בטבעו עצלן, לא זז, הוא צריך שוט. כדרך שהפעולה הפוכה, כשאתה לוקח ונותן מכה סוס ושוט, שוט לסוס ומתג לחמור, כך בדיוק נראה שבט לגף כסילים. כך אומר הגר"א, תקה כסיל, אז תמיד תשיג תוצאה הפוכה. אתה תקה אותו בגלל סיבה אחת, אז הוא יהיה גרוע יותר. החמור עצלן בטבעו, תיתן לו, תשים לו מתג, אז הוא יהיה עצלן פי כמה. סוס רץ בטבעו וצריך לעצור אותו, אתה תזרז אותו בשוט, אז לא תוכל בכלל להשתלט עליו. זאת פעולה הפוכה. כך נראה שבט לגף כסיל. כך בדיוק נראה, כשמקים כסיל אז התוצאה היא תמיד הפוכה ממה שביקשת. אדם חסר דעת יקבל כל מכה שהוא יקבל, אז היא תועיל בכיוון הפוך, היא תועיל בפעולה הפוכה. על כל פנים, כן, אנחנו עוד נזדקק לזה אולי גם בהמשך. על כל פנים, החמור בטבעו, זה עניינו של החמור, החמור הוא זה, הוא הבריאה בעולם שהיא נקראת על שם החומר. דהיינו, זאת הבריאה בעולם שאותה קבע בורא העולם, שכל תוואיה כולם הם התוואים המקבילים לטבע של חומר. זה חומר, כך פועל חומר. החומר, זאת פעולתו. נמצא השור, הוא כולו כוח. החמור הוא כולו סבילות, הוא כולו חומר כעניינו. סליחה, היצר הרע שנמצא בעולם, שהוטבע, מה שנקרא היצר הרע, בקיצור, היצר הרע יש לו שני פנים. והפנים הם בשני הכיוונים האלה. ישנם שני כיוונים שהאדם פועל בהם. האדם פועל בכיוון אחד, שהוא הכיוון של הוצאת כוחו אל הפועל. דהיינו, הוא פועל בכוחו. בכוח הוא פועל. כאן היצר הרע, מה שהוא עושה זה לעקם, לעוות. משום שהכוח הרי הולך, הוא פועל, עושה. אז כאן נכנס היצר הרע ומעקם, מעוות. עושה שהכוח יפעל, אבל בכיוון לא נכון, בכיוון לא טוב. הוא יפעל, אבל בצורה מעוקמת, בצורה לא נכונה, לא ישר. זה מה שנקרא היצר הרע דשור. היצר הרע שכוחו כוח שור. כוח שור פירושו, כן, שור. פירוש שור זה הגודל, רוב הכוח. ורוב הכוח, שהוא פועל, כשהוא חל על כוחו של אדם, אז הוא בכוחו שלו מטה את הכוח לפעולה בכיוון מעוקם, בכיוון לא נכון. הכוח פועל. שם, בעניינו של הכוח, לא פועל יצר הרע לעצור. זה כנגד טבעו של דבר. צריך תמיד לזכור ולדעת, כל עניינו של יצר הוא במתן צורה. זה פירוש המילה יצר. פירוש המילה יצר זה נקרא דבר שנותן צורה. כבר דיברנו על זה פה הרבה פעמים. זה דבר, זה מתן צורה, כן? לצור את הדבר בצורה מסוימת. זה עניינו של יצר. לכן זה נקרא, כן? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זה בלשון הכתוב נקרא יצר. אותו יצר שהוא נקרא שור, שהוא נקרא, כן? רב כוח, כמו שאמרנו. אותו יצר עניינו להטות את הכוח לכיוון עקום, לכיוון לא טוב. זה יצר הרע של שור. זה מה שנקרא שור. מטה את זה לכיוון לא טוב. היצר הרע שנקרא חמור הוא מקביל לכוח האחר שישנו באדם. אותו כוח שישנו באדם, שהוא שואף למנוחה, שואף למטה, שואף לשבת על מקומו, לא להפעיל כוח, לא לעשות שום דבר, אלא להישאר, כן? להישאר במקומו, להישאר חומר, לא לעשות כלום. יבוא מישהו ויפעיל אותו, אז אולי הוא יצטרף אליו, אבל הוא בטבעו שואף לא לעשות כלום, להישאר על מקומו. כיוון שמבואר פה בדברי חז"ל, כיוון שחז"ל מלמדים אותנו פה, כאן, בהגמרה הזאת שלמדנו, מלמדים אותנו כאן חז"ל, משלחי רגל השור והחמור, אז כאן מלמדים אותנו את שתי הכוחות האלה, שהם כוחות אב למה שנקרא יצר רע. יצר הרע פועל בשניים. אלה הם שני הדברים, שתי הכוחות שבהם הוא פועל. אחד הוא לעקם, לעוות את כל המערכת כולה, שהיא המערכת של פעולה בכוח.
כשהאדם פועל בכוח, אז הכוח הזה פועל והוא זורם באיזה, כן? אז כדי שהוא לא יזרום בערוץ טוב, כדי שהוא לא יזרום בכיוון נכון, אז בא יצר הרע ומתה את זה לכיוון מעוקם, שהכוח הזה יפעל בכיוון עקום, בכיוון לא טוב. זה כוחו של יצר הרע דשור, כמו שאמר. יצר הרע דחמור עניינו, כן. יצר הרע דחמור זה נקרא לעשות שהחומר יהיה יותר ויותר חומר. דהיינו, שהוא באמת לא יזוז. שהוא לא יזוז, ואם הוא כבר יזוז, אז שזה לא יהיה בכוח עצמו בכלל, אלא שזה יהיה תמיד מכוון על ידי אחרים. עניינו של אותו יצר, זה נקרא היצר של מה שנקרא חמור. כמה מילים להבין, אנחנו צריכים לדעת כל המערכות, כל מה שאנחנו רואים, מוצאים, שהדעת מתעוותת, היא לא חושבת ישר, היא לא חושבת נכון. כל מה שנקרא, כן, כל העקמומיות שנמצאת בדעת, והיא נוטה מהכיוון, האדם צריך היה להיות ישר. האלוקים עשה את האדם ישר. והאדם עיוות את כל מערכת, את כל ההסתכלות, את מערכת הדעת. האדם נוטה לכיוונים לא נכונים. כל הנטיות האלה הם שורשם באותו יצר שנקרא שור. השור מטה לכיוון לא טוב. זהו היצר של שור. היצר של שור חל על אותו מקום שבו הכוח כן מוציא את עצמו. הכוח פועל, אבל הוא פועל בכיוון מעוקם, בכיוון לא נכון. וזה כוח נורא. לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול. עניינו של עול הוא העול שם אותו בתלם. העול שם אותו באופן שהוא לא יוכל לנטות מהדרך. זה עניינו של עול. השור הולך בכוח עצמו, לא מכבידים עליו במסע. העול ששמים על השור זה רק כדי שהוא לא יסתה, לא ייתה ימין ושמאל, שילך באותה דרך שמתווים לו. זה עניינו של עול. העול מכוון אותו לתלמיו, כמו שכתוב בגמרא. לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול. כחמור למסע. דהיינו, החמור בטבעו, טבע הדברים, דהיינו, אותו יצר הרע דחמור שאנחנו מדברים עליו, אותו יצר הרע שנקרא חמור, עניינו לעשות את החומר כחומר, ולא הוא פורק מעל עצמו כל מיני עולים, כל מיני מסעות שמטילים עליו. הוא רוצה להיות חומר, חומר בלבד. בקיצור, הוא שואף למנוחה, הוא שואף לשבת במקומו, לא לעשות כלום. כטבעו של חומר, חומר לא מבקש שום תרחה. חומר הוא לא כוח שרוצה להוציא את עצמו אל הפועל. מצד עצמו הוא חומר. חמור. האדם חייב לשים עצמו כחמור למסד, היינו, הוא חייב לטעון מה שיותר. לשאת מסע. אלו הם שני היצרים. הדבר הוא לא בשמיים ולא מעבר לים. הדבר קרוב אלינו, כן, קרוב אלינו מאוד מאוד. ברוב המקרים, אז היצר הרע קרוב אלינו יותר מאשר, יותר מהקרבה שלנו אל עצמנו. הוא מאוד מאוד קרוב אלינו. כי אנחנו מדברים פה על דבר מאוד מאוד קרוב. אילו שני היצרים, הם היצרים, הם אבות, מה שנקרא משלחי רגל השור והחמור. דברים כפשוטם, תורה וצדקה, כמו שכתוב בגמרא, צדקה, צדקה. מועילה לחמור, ותורה מועילה לשור. יצר הרע של שור, שהוא מתעקם והולך, מתעוות והולך, שאותו כוח לא יוצא לפועל בכיוון נכון. הוא יוצא לפועל בצורה מעוקמת, בצורה של, כן, בצורה של רע, יצר רע בקיצור, יצר רע. יוצא לפועל בכיוון לא טוב. כנגד זה התורה מועלת. כאן באה התורה. התורה, פקודי השם ישרים. אין לך דבר שמיישר יותר מתורה. כל עיקום, כל עקמימות, מתיישרת על ידי התורה. התורה מתקנת את היצר של שור. צדקה מתקנת את היצר של חמור. צדקה היא תמיד פעולה, השפעה, עשייה. זה דבר שהוא הכי אנטי חומר שישנו. החומר הוא כולו סבילות, הוא כולו, אני מוכן לקבל, אני מוכן שישפיעו עליי, אני מוכן שישפך עליי. אבל כשאדם עוסק בצדקה, אז הוא עוסק בדבר שהוא ההפך הגמור מחום. כשאדם עוסק בצדקה, הוא עוסק בהשפעה. הוא עוסק בעשייה ממנו וחוצה. הוא פועל כלפי חוץ. הוא פועל. זה מה שכתוב בגמרא. אשריכם, ככה כתוב בגמרא, זורעי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור. כך אומרת הגמרא. העסוקים בשני הדברים האלה, גם בזה וגם בזה. מי שעסוק במה שמתקן את היצר הרע דשור, ועסוקים במה שמתקן את היצר הרע דחמור, אלה שעסוקים בשני הדברים האלה, דהיינו באותם שני עיוותים, באותם שני, כן, מעקשים, הקמימויות שישנם בעולם. הקמימות האחת זאת הקמימות הדעת, הקמימות, כן, הכיוון של הכוח שפועל בכיוון לא נכון. והקמימות השנייה היא הקמימות של ליצור במקום שלא צריך, מקום שזה לא נכון, ליצור מצבים של מנוחה, להיות חומר. אלו שני היצרים שישנם בעולם, עליהם צריכים להתגבר. בענייננו שלנו, במה שאנחנו עסוקים, הדברים הם למעשה בעניין שאנחנו עסוקים בו. שוב, בדברי הטור כך הרי כתוב, תניה בפרקי רבי אליעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. זה מה שהיה בראש חודש אלול. הסכנה שהייתה בראש חודש אלול הייתה סכנה מטעות, הייתה סכנה שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. זאת פרשה אחת, זאת פרשה אחת. זה דבר אחד. כנגד זה, אז בא השופר של אלול והוא מערבב את השטן הזה. כאן יש ערבוב שטן אחד, וזאת פרשה אחת, ערבוב שטן אחד. והערבוב שטן הזה הוא במיוחד, במסוים, שייך לחודש הזה. להבין עד כמה, שוב, כמה שאנחנו יכולים, מה שקרה בחודש אלול, מה שקרה כאן, מה בכלל עניינו של החודש הזה? הימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, הם הימים שבהם חל הריצוי, אותו ריצוי שבו נתרצה כביכול הקדוש ברוך הוא לתת את הלוחות האחרונות ולסלק מעלינו את אותה גזירה שנקראת הניחה לי ואיחר אפי בם ואחלם. הרי זאת הגזירה שהייתה מונחת עלינו, הייתה תלויה מעלינו גזירה. בחטא העגל הייתה תלויה מעלינו גזירה. הגזירה אמרה, או הרף ממני ואשמידם, רחמנא ליצלן, או הניחה לי ואיחר אפי בם ואחלם. זאת, אלה הם הגזירות, אלה הם, זאת גזירה אחת, אלה הלשונות של אותה גזירה אחת שחלה עלינו, היא הייתה עלינו. הדבר הזה חוזר בכל שנה ושנה. זה חוזר בכל שנה ושנה. כל זמן שלא תיקנו את חטא העגל, אז חוזר יום התענית של שבירת הלוחות, יום התענית של הבחייה לדורות, שכל אלה הם החורבנות שלנו. ומאז ואילך, אז אנחנו הולכים לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שהם ימי הריצוי שבהם נתרצה בורא העולם למשה רבינו לתת את הלוחות השניים מחדש. התהליך של הריצוי הזה התחיל בראש חודש אלול ונגמר ביום הכיפורים. זהו תהליך הריצוי. כך, בצורה כזאת, באופן כזה, יש לנו זכות קיום. בלי התהליך הזה, אז אנחנו נמצאים תחת אותה גזירה, רחמנא ליצלן. אותה גזירה שנקראת הניחה לי, רחמנא ליצלן, ואיחר אפי בם וגומר, כמו שכתוב. הרף ממני, שוב, וגומר. אותה גזירה עדיין נמצאת. מה שהוציא מאותה גזירה זה אותה היות של משה רבינו בהר עם הירידה ביום הכיפורים של הלוחות. אז כדרך שהגזירה הזאת נמצאת באותם ימים רעים, באותם ימי בין המצרים, שהם ביום שבירת הלוחות וביום הבחייה לדורות, אז אנחנו הרי רואים שאותו דבר עדיין קיים. כשם שאותו דבר קיים, כשם שאותו חורבן קיים, כך כנגדו מה שמעמיד אותנו, מה שנותן לנו קיום, כנגד מה שנותן לנו קיום. זה אותו מהלך של ריצוי שהתחיל בראש חודש אלול ונגמר ביום הכיפורים. דהיינו, אלול בעצם, כן, כל החודש הזה כולו, הוא בעצם שייך לימים הנוראים. כאן, כן, העמידה שלנו, אותה עמידה שאנחנו עומדים עדיין, אנחנו מחזיקים מעמד, אנחנו נמצאים בעולם. אנחנו נמצאים בעולם למרות חרף אותה גזירה נוראה שהייתה תלויה מעלינו. אנחנו נמצאים בעולם בגלל כל התהליך הזה שהתחיל בראש חודש אלול ונגמר ביום הכיפורים. זה מה שמעמיד אותנו, זה מה שנותן לנו חיים וקיום. כיוון שאותו ריצוי בפועל, כמו שכבר, כן, דיברנו פה על כמה פעמים על דברי הר"ן בראש השנה, שתחילת הריצוי הייתה בראש השנה וגמר הריצוי היה ביום הכיפורים. כך כתוב בר"ן. נמצא שאותו קיום שלנו, אותה זכות קיום, אותה עובדה שאנחנו קיימים, אז היא תלויה, היא תלויה ועומדת, כן, בראש השנה או ביום הכיפורים. שם אנחנו מקבלים חיים. זאת אומרת, רק מכוח הימים האלה, עד כמה שאנחנו מצטרפים לאותם ימי ריצוי שבהם נתרצה בורא העולם למשה רבינו ונטל לנו חיים, אז עד כמה שאנחנו מצטרפים לשם, אז אנחנו גם כן זוכים לחיים. כמה שאנחנו לא מצטרפים חלילה לשם, שוב וכולו, משם, משם המקור, משם המקור, משם אנחנו יונקים את קיומנו. אין לנו קיום אחר. לנו אין קיום אחר. הקיום שלנו התחיל במעמד הר סיני ונפסק לזמן באותה גזירה של הרף ממני, וחזר באותו יום הכיפורים, והתחיל באלול ונגמר ביום הכיפורים. אז חזרנו לחיים. אז חזר לנו הקיום, חזרה לנו הזכות להיות קיימים. ראש השנה ויום הכיפורים, ששני הימים האלה הם ימי ריצוי, בהם היה הריצוי בפועל, התחיל להתרצות בראש השנה, גמר להתרצות ביום הכיפורים. ראש השנה ויום הכיפורים תמיד הם תמיד נלמדים בצורה של התחלה וגמר. עשרת הימים, כמו שכתוב בגמרא, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אותם עשרת הימים שהם נקראים בלשון חז"ל תמיד עשרת ימים, אז אותם עשרת הימים הם עשרת הימים שבהם היה הריצוי בפועל. אבל אותו ריצוי התחיל מקודם, אותו ריצוי התחיל באלול. כל משך החודש של אלול, אז היה משה רבינו שם במרום, ובאותו מקום שם, אז משה רבינו אולי אחפרה בעד חטאתכם, אז נתרצה לו הקדוש ברוך הוא לשמוע את תפילתו, והוא שמע את תפילתו עד ראש השנה, ואז קרה הריצוי. כל מי שלא מתחיל בתהליך הזה באותו זמן שמשה רבינו התחיל בו, הוא לא מצטרף לתהליך. להצטרף לאותו תהליך, להצטרף לאותה, כן, לאותו מהלך, שהוא המהלך שעליו אנחנו קיימים, עליו, בזכותו, דרכו, אנחנו ממשיכים על, אנחנו עומדים בכלל, אנחנו קיימים, נמצאים בעולם. מי שרוצה להצטרף למהלך הזה צריך לעקוב ולהיות באותו מהלך כמו שמשה רבינו הלך. עלה להר. אותה עלייה להר, אותה עלייה להר, במה זה מקביל אלינו? מה אנחנו עושים באותו זמן? מה אנחנו עושים באותו זמן? מה שאנחנו עושים, הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות, זה לעשות את מה שכלל ישראל עשה בזמן שמשה רבינו עלה להר. זה התפקיד שלנו. משה רבינו עלה להר לקבל את הלוחות השניים, ואנחנו עומדים פה ומחכים להם. פה אנחנו עומדים, ואנחנו מכוונים את עצמנו אליהם. אנחנו מכוונים את עצמנו לקראתם. אם זה מה שמלמדים אותנו, אם זה מה שחזל והראשונים מלמדים אותנו, שזה מה שאנחנו צריכים לעשות בחודש הזה, אנחנו צריכים להתעסק, לצרף את עצמנו לאותם 40 יום, שהם ה-40 יום שבזכותם אנחנו קיימים. אלו הם ה-40 יום שעליהם אנחנו חיים. אלו הם 40 יום של יצירת הולד שלנו. כך אנחנו נולדים. אז אותם ה-40 ימים האלו, שהם מתחילים בראש חודש אלול ונגמרים ביום הכיפורים, זהו, אנחנו צריכים להיות ביחד עם משה רבינו. זאת אומרת, להקביל את עצמנו לאותה עבודה של משה רבינו שם, למה שקרה שם באותו מקום באותו זמן. משם אנחנו יונקים את החיות. ואם אנחנו נכון נמצאים כל החודש הזה, אז כשמגיע ראש השנה, אז מתחיל הקדוש ברוך הוא להתרצות, זה הפירוש כתיבה, וביום הכיפורים, אז גומר הקדוש ברוך הוא להתרצות, וזה הפירוש חתימה. ואז אנחנו נכתבים ונחתמים לחיים. כמו כל התחלה הוא גמר, התחלה היא כתיבה והגמר הוא חתימה. כך, וזהו הבסיס, זהו ה, כן, אלו הם הפסים שעליהם אנחנו הולכים, וכך אנחנו חיים. לשים את עצמנו באלול, במצב, כן, אז בראש שנה ויום הכיפורים, אז פחות או יותר, כן, פחות או יותר הדברים מפורשים, כן, יותר מפורש. מה צריך לעשות? אלה עשרת ימי תשובה. אז צריך פשוט לעשות, כן, את הכל. צריך לעשות את הכל. לעשות תשובה, לעשות הכל. מה צריך לעשות? אלה עשרת ימי תשובה. אז צריך פשוט לעשות, כן, את הכל. צריך לעשות את הכל. לעשות תשובה, לעשות הכל. אותה תשובה היא התשובה לשוב, לחזור, כמו שאנחנו אומרים. השיבנו אבינו לתורתך, הכל הוא פה. השיבנו אבינו לתורתך. צריך לחזור ולקבל את הלוחות השניים. באלול, לפני תחילת הריצוי, באלול, אז האופן איך כלל ישראל צריך להימצא, להיות, איך הוא צריך להיראות באלול. הוא צריך להיראות באלול כך, משה רבינו עלה להר לקבל את הלוחות השניים. אנחנו צריכים לעמוד בזהירות, ובכל, כן, להיות שמורים היטב, להיות שמורים, לא לטעות יותר, לא לטעות, אין יותר מקום לטעות. אנחנו מכוונים אך ורק לדבר אחד, אנחנו מחכים אך ורק למשה רבינו שירד מההר ויביא לנו את הלוחות השניים. ההיות מכוון לקראת זה, זאת העבודה של חודש שלו. ואלה הם התקיעות של חודש שלו. ההסתנה, אותה סתנה שהשטן מסתין בחודש אלול, הוא מסתין בחודש אלול ואומר, אומר בבדין של מעלה, תסתכלו ותראו איך הם נראים. ואם הם נראים כך, הם לא נמצאים בכלל על המסלול שיביא אותם, על המהלך שיביא אותם לראש השנה ויום הכיפור. אז מיד מלכתחילה מסלקים אותנו מהדרך. אנחנו לא עלינו בכלל על המערכת הזאת. לא עלינו על המהלך הזה. זאת הסתנה שהוא מסתין עלינו באלול. אלול זה לא יום הדין. אבל אלול זאת התחלה של מהלך. התחלה של מהלך. שהמהלך הזה חייב להתחיל. חייב להתחיל כדרך שהתחיל אז אצל משה רבינו. הוא מתחיל באלול, מתחיל בראש חודש אלול ונגמר ביום הכיפורים, וכולו מהלך אחד. והמהלך הזה הוא כולו התכוונות, היות מכוון לדבר אחד בלבד, היות מכוון אל אותה תורה שצריכה לבוא ולהתקבל ביום הכיפורים. אל זה צריכים להתכוון. זה הכיוון וזאת ההתכוונות. וכאן השטן מקטרג. וזה פשוט. ודאי שהוא מקטרג. ודאי שהוא מקטרג. כדרך שהוא מקטרג בראש השנה. לא להתרצות להם. לא להתרצות לה, אלא להשאיר אותם באותו, כן, באותו הניחה לי ואיחר הפיבה, חלילה, או בהרף ממני, כמו שאמרנו קודם. זה הרי משהו, אלו הרי דברי הסתנה שהוא מסתין בראש השנה. אותה סתנה עצמה נאמרת כל חודש שלו. זאת הסתנה של כל החודש. התיקון לזה הוא אחד. אחד. התקיעות של אלול. התקיעות של אלול פירושו, משה עלה להר לקבל תורה, שלא יטעו עוד אחרי עבודה זו. לא לעקם את הדרך. לא לטעות יותר. לא לטעות יותר, לעמוד ישר. כשור לעול. לעמוד ישר. להתכוון אך ורק לדבר אחד. להתכוון אליו, לחכות לו, ללכת ישר. שלא יטעו עוד אחרי עבודה זו. בכל מצב. בכל מיני מצבי מנוחה, מצבי רגיעה, מיני, נקרא לזה בלשון גסה, סליחה, מצבי פיתום, כן? שבן אדם מפותם, נוח, רגוע, הכל בסדר מסביב, לא מדאיג אותו שום דבר, לא מוטרד משום דבר, יושב בנחת. אז כל מי שמכיר את עצמו קצת יודע שמצב כזה זה מצב אידיאלי, שיפרחו בדעתו של האדם כל מיני עשבים שוטים, עשבים שוטים, אילנות שוטים, פורח, כל מיני מערכות, הכל נהיה אפשרי, הכל ייתכן. תיקח את האדם, את אותו אדם, קח אותו לרגע ותזעזע אותו. אז כל הרעיונות האלה מיד מתאפסים. הם נופלים כאבק פורע. הם אינם. תנער אותו. אז כל זה מתאפס. אף, פורח באוויר. מה שנשאר באמת, מה שנשאר באמת, זה מה שהוא יודע באמת. ולא כל מיני פנטזיות, כל מיני רעיונות, כל מיני אפשרויות, שהם תולדה של, כן, הם תולדה של, של מדושן עונג. מי שעומד תמיד קרוב למצב של זעזוע, מי שתמיד עומד על המשמר, אשרי העם, כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר, אשרי העם יודעי תרועה, תמיד עומדים על סף, תמיד עומדים על סף, תמיד מוכנים להתנער. מוכנים להשליך מעל עצמם את כל מיני. חז"ל אומרים על ההבדל שבין יעקב לעשיו. זה ההבדל שבין איש שעיר לאיש חלק. ושניהם שכבו לישון על הגורן. אז האיש השעיר לעולם לא יוכל לנקות את עצמו. אדם שהוא באמת שעיר, כן? הוא לעולם לא יוכל לנקות את עצמו מהמוץ, מהתבן, מכל מיני קש וכל מיני דברים שנדבקו בו מהגורן. כמה שהוא לא יתנער, הוא צריך לעמוד שערה אחרי שערה ולהוציא, וזה לא יעזור. זה לא יעזור, זה מתערבב בצורה כזאת, וזה נהיה חלק ממנו. אי אפשר לסלק ממנו את כל הלכלוך שדבק. איש חלק. אז בטבע הדברים נדבקים קצת, אבל הוא מתנער פעם ופעמיים, והוא חוזר להיות חלק. כך חז"ל מדמים את זה. בכל השנה, אז כל באי עולם מתלכלכים בעוונו. אבל מישהו איש חלק, יכול להתנער מיד. מישהו איש שעיר. חז"ל אומרים את זה על השעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל. מי שלא יכול להתנער, אז לא יכול להתנקות. לא יכול להחזיר את עצמו לאותו מצב שהוא היה מקודם. אשרי העם יודעי תרועה. יודעי תרועה, הם נמצאים תמיד. אמרנו, יודעי פירושו מחוברים אל. זה נקרא יודעי. מחוברים אל. יודעי תרועה. התרועה היא תמיד חלק מהם. תמיד, חלק מעצמנו זה גם, תמיד להיות מוכנים, מוכנים לצאת מזה, להתנער תמיד. לחזור למצב של תרועה. אשרי העם יודעי תרועה. זאת התרועה של חודש אלול. שוב, הרי כתוב כך בטור, כדי לערבב השטן, אנחנו תוקעים בחודש אלול כדי לערבב השטן. התקיעה הזאת, אם אנחנו שמים את עצמנו, כמו שאמר, אנחנו שמים את עצמנו במצב כזה שאותו יצר הרע שנקרא שור לא פועל עלינו. על ידי מה? על ידי יודעי תרועה. התרועה פועלת בנו, כן, לסלק את כל העקמימויות, את כל אותן מחשבות עקומות שמובילות לכל מיני כיוונים, כל מיני כיוונים עקומים. כשלוקחים אדם ומזעזעים אותו, אז הוא עומד בחזרה על קו היוש. אלה הם התקיעות של חודש אלול שהן מועילות לדבר הזה. כדי לערבב השטן, את אותו שטן, שהוא השטן של חודש אלול. התקיעות של ראש השנה. שהגמרא שואלת, למה תוקעים? דהיינו, למה תוקעים כך וכך? חוזרים ותוקעים, ותוקעים עוד פעם. באמת, לוקחים את התקיעות האלה. אותן תקיעות שרחמנה אמר תקעו. רחמנה אמר תקעו, ורחמנה אמר זיכרון תרועה. רחמנה אמר תקעו, רחמנה אמר הריו. תקעו והריו ותקעו, זה רחמנה אמר. אנחנו עושים כן, יותר כאילו, אנחנו מוסיפים. רש"י קורא לזה חיבור. אנחנו מוסיפים בנדבת ליבנו שלנו, אנחנו מוסיפים את התוקעים ומריעים כשהם יושבים, תוקעים ומריעים כשהם עומדים, תוקעים ומריעים בכל האופנים, בכל מיני אופנים. אגב, אם חיבוב מצווה מועיל להרבה וסתם, אז למה צריך דווקא חיבוב מצווה במצוות שופע? זאת אומרת, זה לא ייתכן הרי שהדבר הזה יהיה רק מדין חיבוב מצווה באלמה. זאת אומרת, אדם יוכל לצאת ידי חובת ערבוב סתן אם הוא יראה את חיבתו למצוות אתרוג בראש השנה, כן, אם זה היה מותר. הוא יראה את החיבה למצוות אתרוג, הוא יראה חיבה למצווה אחרת, לא חסר מצוות. אנחנו, חיבוב מצווה זה דין על כל התרי"ג מצוות. ולא חסרות מצוות. זה הרי ברור, כל אחד מבין שהתקיעות מערבבות את השטן. לא החיבוב מצווה, התקיעות מערבבות את השטן. כמו שמפורש כתוב. איך אנחנו מצרפים את החיבוב מצווה על התקיעות? אם זה חיבוב מצווה, זאת פרשה אחרת. פרשת חיבוב מצווה, אז בן אדם יכול לשבת וללמוד, ויבקשו ממנו ללמוד היטב, או ללמוד חמש פעמים דבר אחד. גם זה יהיה קיום של חיבוב מצווה. זה ברור שזה לא כך. לא זה מה שחז"ל מתכוונים להגיד. אבל הטעם של... כשהוא רואה שישראל מחבבים המצוות, אז מסתתמות טענותם, ובזה... טענותיו, סליחה. בזה מסתתמות טענותיו, וזה נקרא ערבוב שטן. נו, אם חיבוב מצווה הוא הסיבה, אז במה זה מתקשר לתקיעות? הדבר הוא ברור. זה מובן. אין לך מצווה שהיא מתנגדת לעיקר צורתו של אדם, לעיקר מציאותו, כמו המצווה הזאת של תקיעות. זאת המצווה, אם עושים אותה היטב, אם עושים אותה נכון, אם בן אדם באמת שומע תקיעת שופע, אז המצווה הזאת זאת המצווה הקשה ביותר בעולם. הדבר האחרון שהאדם רוצה, או לחילופין, להגיד את זה בנוסח אחר, הדבר שהאדם הכי הרבה רוצה, זה לא להגיע למצב הזה שהשופר מביא אותו. זה דבר בסיסי, זה דבר פשוט וברור, לכל אדם ואדם, זה כל אחד יודע. האדם מחפש מנוחה, האדם מחפש שלווה, האדם מחפש להיות רגוע, האדם לא מחפש להיות מזועזע עד עמקי נשמתו, הוא לא רוצה את זה. אדם לא רוצה דבר כזה. אם יש דבר שמתנגד לעיקר צורת אדם, לעיקר התכונה שלו, לעיקר משהו, לכל מה שהוא שואף, לכל מה שהוא רוצה, כן, איך שהוא רוצה לחיות, איך שהוא רוצה להיות, זאת צורה בלתי אפשרית. כך בצורה כזאת אי אפשר לחיות. אי אפשר בצורה כזאת. אי אפשר כך בכלל. טוב, בתוך מצב של זעזוע קבוע, כן. הרי ידוע, מזעזועים קטנים מהזעזועים האלה, אז בני אדם בורחים למרחקים, עוזבים הכל אחר. זעזועים שהם קטנים בהרבה מהזעזוע, אני מדבר על מי שמבין, מי שהוא שייך באיזה אופן שהוא ליודעי תרועה, מי שתופס מה שהתרועה צריכה לעשות ולאיזה מצב זעזוע היא צריכה להבין. חיבוב מצווה לא נגמר בעובדת חיבוב מצווה. חיבוב מצווה פירוש שאנחנו מחבבים את המצוות יותר מאשר אנחנו מחבבים את עצמנו. את השופר הזה שהוא כל כך נורא, כל כך נורא, אז תוקעים ומריעים. עכשיו אנחנו לא מדברים פה על התוקע לשיר כמו אנחנו. אנחנו מדברים פה על יודעי תרועה. למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים ותוקעים ומריעים כשהם עומדים? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לחזור על זה, לחזור על זה. זה קשה, זה קשה, זה לא עולה. אי אפשר, אי אפשר עוד פעם לשמוע את זה.
בחזל כתוב, מה שכתוב, ואי כשום אחם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש. ותקרבון אליי, כתוב, וכל שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה. החרדה האמיתית הייתה מאותו כל שופר חזק מאוד. חזק מאוד. ויהי כל השופר הולך וחזק. מאוד. ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש. ותקרבון אליי כל ראשי שפתכם וזקניכם, ותאמרו, ואתה למה נמות? אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקינו עוד ומתנו. אי אפשר. אנחנו לא יכולים יותר. זאת אומרת, אותה חרדה הייתה מצורפת מי, וכל שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה. זה קרה אז בקבלת התורה, באותו דור, באותו מצב. זה מצב השיא של כלל ישראל, בכל הדורות כולה. זה המצב שבו אנחנו היינו כמו האדם הראשון לפני החטא. מצב שיא. ובמצב כזה אי אפשר להאריך בזה. אי אפשר לשמוע קול כזה הרבה זמן. אי אפשר להישאר בתוך חרדה, בתוך אימה נוראה כזאת. אי אפשר, ככה אי אפשר לחיות. הטעם של היום תרועה, והטעם של תוקעים ומריעים כשהם יושבים, תוקעים ומריעים כשהם עומדים, עוד פעם ועוד פעם, לעשות את היום הזה כולו ליום תרועה, יום יבבה. יום יבבה זה באמת יום תרועה, יום של בכי, יום של ילולי יאלי. גנוחי גניך. שוב, לא מדובר פה על משהו חיצוני, כן. פה מדובר באמת. וכשכל זה קורה באמת, ובכל זאת אנחנו רצים אחרי זה, זה נקרא כשהוא רואה שישראל מחבבים המצוות. אז מסתתמות טענות. אז בדיוק, אין לו שום פתחון פה לדבר איתם. זאת מסירות נפש. זה מצב של לתת את עצמנו. זה באמת כך. זה באמת כך. למי שיודע מה זה תקיעת שופר. פעם, לפני הרבה דורות, אנחנו לא זכינו לזה. אבל לפני דורות היו בישראל יהודים שידעו לכוון את מה שצריך לכוון בזמן תקיעת שופר. ידעו מה שצריכים לכוון וכתבו את זה על ספר. אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. אנחנו רק יודעים שאלו הם בדיוק הכוונות שצריכים להתכוון בשעת יציאת נשמה. בדיוק אלו. אותו דבר. לא פה מבינים ולא פה מבינים. רק את ההתאמה אנחנו רק רואים. זה הכל. מה שצריכים לכוון בזמן תקיעת שופר זה מה שאדם, איש מעלה, איש מעלה צריך לכוון בזמן שהוא מוסר בחזרה את נפשו לשם. וזה קשה מאוד, זה קשה מאוד, זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט. בדבר הזה חיבוב מצווה, כאן חיבוב מצווה, כאן מסתתמות טענותיו לגמרי. כאן מדובר על עוד יצר. זהו היצר השני. זה היצר השני, היצר הנוסף. היצר, כמו שאנחנו אמרנו, יצר דחמור, יצר דשור. במערל כתוב, היצר דשור זה נקרא יצרה דעבודה זרה, שהראשון שבעבודות הזרות בכלל ישראל היה שור. וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. זהו היצר דשור. יצר דשור זה נקרא להטות לכיוון של עבודה זרה. שלא יטעו עוד אחרי עבודה זרה. זה יצר דשור. יצר דחמור זה נקרא
שהחומר לחמור לוקח ועושה את ההפך הגמור מכל תכונתו. כחמור למסע שם את עצמו, כן, בהפך הגמור מעצלות, בהפך הגמור ממלוכה. ביר מנוחה כי טוב, אותו יששכר חמור גרם, אותו חמור גרם, זהו, כך נראה החמור כנסת ישראל. אותו חמור של כנסת ישראל, איך הוא נראה? יששכר חמור גרם. ויר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה, וית שכמו לסבול. אמרנו, אם חמור רץ פעם, אז הוא רץ למנוחה העתידית, לאותה מנוחה שתבוא בסוף, בסוף הריצה הזאת. חמור לא רץ משום שהוא אוהב לרוץ, חמור רץ כי הוא אוהב לנוע. חמור אוהב לנוע, גם כשהוא רץ הוא אוהב לנוע. אם הוא רץ, אז הוא רץ אל מנוחה. ויר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה, וית שכמו לסבול, ההפך הגמור מתכונתו. וית שכמו לסבול אל המנוחה ההיא, אל המנוחה ההיא, לזה הוא רץ. ההפך, ההפך הגמור מהתכונה שלו. זה ההבדל שבין, ההבדל שבין שור לחמור. שור יכול גם ללכת ישר, אין בתכונתו בדווקא ללכת עקום. היצר הרע מוביל לכיוון עקום, אבל החמור בעיקר תכונתו זה לא לעשות כלום. עיקר תכונתו זה לרבוץ במקום, לא לשאת מסע. זה כנגד עצם התכונה שלו. וכשהוא לוקח ונעשה, כן, הוא נושא את כל מסעו, הוא שם עליו, מעמיס על עצמו את כל המסע כולו. זהו הירבוף שטן השני והסופי, זהו הירבוף שטן של ראש השנה. כך אנחנו מערבבים את השטן, בזה שאנחנו מעמיסים על עצמנו את המצווה הזאת, שהיא המסע הכבד ביותר, הכבד ביותר שבן אדם יכול לשאת על כתפיו. המסע הכי כבד זה המסע הזה, המסע של החרדה, המסע של האימה והפחד. אי אפשר לשאת את זה, ואנחנו נושאים את זה להפך, בחיבה, חיבה יתרה, יותר, חוזרים לזה עוד פעם ועוד פעם. זאת הצדקה הגדולה, הצדקה הגדולה שאנחנו את עצמנו נותנים. שמעתי פעם אחד מגדולי המוסר של הדור שלפנינו, הדור האחרון נגיד, מהמשגיח מרבי חזקאל לוינשטיין, שמעתי אותו פעם אומר בברייתא בראש השנה כתוב, הביאו לפני עומר בפסח כדי כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות, דהיינו התבואה צומחת, תנו לי אותה והיא תתברך. הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, ביקורים, הפירות מפקירים בעצרת, פירות האילן, עצרת זמן פירות האילן. הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כמו שכתוב שם ברש"י, שהחיטים הם בעצם אילנות, זה נקרא פירות האילן. הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, דהיינו תנו לי את מה שנתתי לכם, תנו לי בחזרה, וזה יתברך. נסחו לפני, אני נותן לכם מים, זמן גשמים בסוכות, נסחו לפני מים, תחזירו לי את המים, תתנו לי את המים, אז יתברכו לכם גשמי שנה. אמרו לפני מלכויות, פירוש תנו לי את עצמכם, אני נותן לכם את, אני נותן לכם את מה שאני נותן לכם, תנו לי את זה וזה יתברך. זהו הסדר של כל הברייתא. הביאו לפני עומר, הביאו לפני שתי הלחם, נסחו לפני מים בחג, ואמרו לפני מלכויות. זה סדר אחד, תנו לי בחזרה את מה שאני משפיע עליו. כשתתנו לי את זה, אז זה יושפע עליכם בשפע ובברכה. דהיינו, מה שאנחנו מתבקשים לעשות בראש השנה, זה בעצם לתת את עצמנו. למי שמבין, כן, למי שיודע במה מדובר, אנחנו עומדים ותוקעים, ולא יודעים מה אנחנו עושים בכלל. אנחנו מאוד רחוקים מאותו אשרי העם יודעי תורה. אבל מה שהתורה מגלה, למי ש... מה שמגלים לנו אותם שהיו יודעי תורה, התרועה הזאת יש בה טעם, יותר מטעם, יותר מאחד בשישים. התרועה הזאת יש בה מסירות נפש, מסירות נפש של ממש. זאת מסירות נפש. כיוון שהדבר הוא מאוד רציני, שוב אני חייב לחזור עוד פעם, אני יודע, לא מתוך חיבוב מצווה, אבל אולי זה יישמע. שוב, אנחנו עדיין נמצאים, עדיין אנחנו נמצאים תחת אותה חרב של הניחה לי ואיחר אפילו. אנחנו עדיין נמצאים תחת. מה שמוציא אותנו מזה זה כל סדר הזמן הזה של אלול, ראש השנה, יום הכיפורים. כל הימים הנוראים, זה מה שמוציא אותנו מזה. זה מה שמעמיד אותנו על רגלינו ונותן לנו קיום, נותן לנו חיים. רק הסדר הזה. הסדר הזה מחייב אותנו מתחילתו ועד סופו. את כולו אנחנו צריכים לעבור. רק בצורה כזאת אנחנו מחזיקים מעמד. רק באופן כזה אנחנו יכולים לעמוד, לחיות, להיות בכלל. זהו האופן האחד והיחיד. ההיות שלנו בתוך המערכת הזאת היא מתחילתה ועד סופה. מה שאנחנו חייבים לעשות בחודש אלול זה לתקן את, לשים את עצמנו באותו מצב שבו אותו שטן של שור מתערבב. שטן של שור, כמו שאנחנו אמרנו, זה השטן של כל מיני עקמימויות וטעויות, שלא יטעו עוד אחר עבודה זו. לא לטעות יותר. לא לטעות יותר. לא לבלבל את המוח, בקיצור. והדבר הזה מתאפשר באופן אחד ויחידי. על ידי לשמוע נכון את אותה תקיעת שופר. העצה הייעוצה היא, כמו שכתוב בגמרא. בגמרא הרי כתוב כך. זה הרי מפורש בגמרא. בגמרא כתוב, אשריכם זורעי על כל מים שלחי רגל השור והחמור. כנגד היצר הרע לשור, אז מה שמועיל לאותה הקמימות זה תורה, כמו שאמר, כמו שמפורש בגמרא. כנגד אותו יצר של שור, מה שמועיל ליישר את הלב, ליישר את הדעת, ליישר כדי שלא יטעו עוד אחר עבודה זרות, לא לטעות יותר. היישור הזה נעשה על ידי פקודי השם ישרים מסמכי לב. ובעשרת ימי תשובה כתוב, המצווה גדולה להרבות בצדקה. באמת. זה באמת מצווה. צריך באמת להרבות בצדקה. להרבות בצדקה זה הכוונה להרבות לתת, להרבות למסור את עצמנו, להרבות, לעשות, לפעול, למסור את עצמנו, לתת את עצמנו יותר ויותר. זה בזמן שאנחנו צריכים את הערבוב שטן ההוא, את אותו שטן של חמור. אבל כעת בינתיים, הסדר הדברים הוא כזה, משלחי רגל השור, כאן אנחנו נמצאים. משלחי רגל השור זה אשריכם זורעי על כל מים, כאן ההדגשה היא על המים. ליישר את הדעת, ליישר את הדעת. ואין אופן אחר ליישר את הדעת, רק על ידי פקודי השם ישרים. אנחנו הולכים להיברא מחדש. בחפי באלול נברא העולם, ובאלף תשרי נברא האדם. וזהו יום בריאת האדם. זה היום תחילת מעשיך. זה היום תחילת מעשיך, זה יום בריאת האדם. כדי להיברא, כדי להיברא כמו שהאלוקים עשה, אז צריך להיות האלוקים עשה את האדם ישר. אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו ביושר, ביושר, בקו ישר לשים את עצמנו. עם פקודי השם ישרים, לקרב את עצמנו באיזה אופן שהוא. למה שנקרא האלוקים עשה את האדם ישר. ואז יתקיים בנו בעזרת השם, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלך.